אז כזכור אנחנו בצמאון לקל חי, באמצע, כמעט בסוף כבר מאמר, בספר אורות שנמצא בעמוד קי"ט. טוב, אז נקרא מההתחלה, כהרגלנו. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוקי. מה, לא לכולם יש דפים? טוב, אז יכול להיות שעוד מעט יביאו דפים. אני ביקשתי לצלם, תכף יביאו, בעזרת השם. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות הפנימיות והחיצוניות שלהם, כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז אימצו את מילואם ואת יחוסם השווה המניח את הדת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף. כספינה מוטרפת בים, גלים סוערים מתנגדים זה לזה, דרכיהו תמיד מנוחה, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. אם יוכל לשקוע באיזה רפש עבה של גסות הרוח ואביות ההרגשה, יוצלח לו למעט את אור חייו לאיזה משך זמן, עד שבקרבו ידמה שכבר מצא מנוחה, מנוח. אבל לא יערכו ימים, הרוח יחלס ממסגרותיו, והטירוף הכלי יחל את פעולו בכל תוקף. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. אבל אלוקים, הלא, למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבה ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל מה שהוא למעלה מכל רגש ורעיון בנו, הוא לערכנו עין ואפס, ובעין ואפס לא תוכל לדעת לנוח. על כן, אם מצאו, על פי רוב, תלמידי חכמים מבקשי אלוקים יגיעים ועייפים ברוח. כשנשמה הומה לאור היותר בעיר, אינה מסתפקת באותו האור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים, ולא באותו האור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים, ולא ביופי, אפילו בחיזיונות היותר מפוארים. אז מתנבל העולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו, גם יחד, עם כל גילוייו החומרים ורוחניים, נדמה לה כבי אקטה, ועבירו נעשה לה מחנק. הם מבקשים משהו למעלה מכוחם, משהו לעומתם עין, ולהפוך עין ליש, אין יכולת גם ברצון לרצות. על כן, יחלש לפעמים כוח הרצון וכל עוז החיים באנשים אשר דרישת אלוקים היא מגמתם הפנימית. צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין, דרך השער. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי ממלכה, בים וגלב, בשפרי שחת, בהדרת מאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, בהגיונות כל חושב, בהרגשות כל מרגיש, בסערת גבורה של כל גיבור. הנה יש לכם דפים, תודה רבה. האלוקות העליונה שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו. יורדת היא בעצמה, בשבילנו, אל העולם ובתוכו, ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה, מוצאים מרגוע ושלום ומנוחתה. ולפעמים תפקידנו בברק עליון, מזיו של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון מחשבה, השמיים נפתחים ואנו רואים מראות אלוקיים. אבל אנו יודעים שזה מצב הרעי לנו. הברק יחלוף ואיננו יורדים לשבת עוד לא בפנים היכל, כי אם בחצרות השם. זהו, עד כאן הגענו בפעם שעברה. עכשיו ננסה לסכם. מה ראינו עד עכשיו בכמה מילים? אנחנו ראינו שישנם כמה סוגים יחס של בני אדם למציאות. סוג אחד, שזה רוב בני אדם שככה חיים את החיים שלהם, הייתי אומר, כולם בלי יוצא מן הכלל עד גיל מסוים, זאת אומרת, כל הנוכחים פה, מתייחסים למציאות בצורה דואלית. זאת אומרת, הם רואים את עצמם, ישנו פה אני, וישנה מציאות, ויש העולם. אני אוהב את העולם, או לא אוהב אותו, כועס על מציאות, היא מפחידה אותי, היא מושכת אותי, מאוד לא מעניינת, או לא, זה, כל זה, זה יחסים שונים למציאות. ישנו אני, וישנה מציאות. זהו יחס הרגיל שכולם, כמעט כולם. אני אומר, כמעט, אני מתכוון, אברהם אבינו, אני יודע, שם משה רבינו, אולי פחות או יותר, רמה כזאת. בגיל ילדות. ככה חיים. עכשיו, הרב אומר שיחס הזה, או הסתכלות הזאת, היא נותנת לבן אדם, היא הסיבה, היא נותנת לבן אדם תחושה של חוסר מנוחה, אי שביעות רצון, שיבושים, משהו כזה. אדם, לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל רוב בני אדם לא שמחים בחיים שלהם. רוב רובם מתוסכלים קצת. כאילו בסדר, נחמד. מסתדרים, מושכים, מה נשמע? שורדים, כן. השם יעזור, כן. מה נשמע? השם יעזור. מצפים לישועה כזה, בטח.
סבבה.
סבבה, כן. תשימו לב, אנשים, רוב רובם, כן, כן, אני באמת יודע את זה. רוב אנשים מתוסכלים, מיואשים, לא אוהבים את החיים, לא שמחים מהחיים. וזאת מדוע? כי יחס לחיים הוא יחס כאל מציאות זרה, נפרדת, רחוקה, והם ככה מתייחסים אליה. היא לא מי יודע מה. דרך אגב, אתם יודעים למה היא לא מי יודע מה? כי הקדוש ברוך הוא עושה שהיא לא תהיה מי יודע מה. זאת אומרת, ריבונו של עולם בעצמו דואג שאנחנו נהיה קצת מתוסכלים בחיים. שיהיה לנו קצת דיסקומפורט בחיים. דיינו, שאנחנו קצת... שזה לא יהיה כל כך נחמד וטוב. למה? כי אם יהיה נחמד וטוב, אז אתה עלול בטעות לחשוב שכאן זה העיקר, זה החיים, איזה יופי, איזה טוב. אבל העולם הזה נועד כדי להגיע למשהו אחר. ואם אתה... ומה גורם לך להגיע למשהו אחר? הבנה שזה לא כל כך מתאים פה, לא כל כך טוב. אתה, יש לך מחלות, יש לך בעיות עם השכן, יש לך מחשבות סתם עצובות, ילדיך לא עושה, כאילו, יש משהו כזה שאתה לא מרגיש לעצמך כל כך בנוח. וזה מה שאומר הרב, שתמיד דרכנו מי נוח. אתם יודעים, החיים, ככה נבראו, ככה הם לכתחילה בנויים, שאתה לא תהיה מאושר. ויש הרבה הרבה דרכים איך לעשות אותך לא כל כך מאושר. ובאמת זה מצליח. כמו שאנחנו רואים, רוב האנשים לא כל כך מאושרים בחיים. למה זה כך? כי זה נועד כדי לאותת לך, כדי ללמד אותנו שאנחנו אמורים להגיע למשהו אחר, לא איפה שאנחנו כעת נמצאים, אלא משהו מציאות אחרת, לעולם אחר. ולכן יהיו כל מיני דברים, כל מיני נסיבות של החיים שידחפו אותנו תמיד מהמקום שאנחנו שמחים. אז אפשר שם למעט קצת אורה לפרק זמן מסוים, על ידי גסות הרוח ואביות ההרגשה. אפשר להיות מבסוט, כמו שאנחנו דיברנו בשיעורים קודמים, לאיזשהו פרק זמן מסוים, אבל זה לא יימשך הרבה זמן. רוח יחלס ממסגרותיו, וטירוף הכלי יחל את פעולו בכל תוקף. למה? כי זה לא מקום מנוחתנו. אלא מה כן מנוחתנו? אלוקים. זאת אומרת, אתה צריך לעבור למשהו אחר. אבל אלוקים שאנחנו מדברים עליו, אותו אחר שאנחנו צריכים לעזוב את המציאות שאנחנו חיים למשהו אחר, הוא לא למעלה מהכל. ברגע שזה למעלה, אז אתה תופס הכל בצורה שעין ואפס. לאן תגיע? איך אתה תדבק? בסדר, אפשר להגיד יפה, לדבק בהשם או הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. והרבה לרקוד, אבל איך תדבק? הוא למעלה, מכל אתה מבין את זה. ולכן אין שום דרך לדבק בהשם בצורה... רגע, אז זה משפט שבע. ואז, ולכן ימצאו הרבה אנשים שהם כן לומדים תורה, כן תלמידי חכמים, גם הם לא מאושרים, גם הם לא שמחים, גם הם דתיים, מקיימים תורה מצוות, מה, זה עושה אותם מאושרים? גם לא. כי גם אצלם אותה טעות, גם הם חושבים שזה העולם, מה שאתה קולט, מה שאתה רואה, זה זה. רק מה? עכשיו צריך להתנהג יפה, צריך לאכול כשר, צריך לא לנסוע בשבת, צריך לשמור, צריך לקיים, צריך אפילו ללמוד תורה, לקבוע איתי, אפילו ללמוד כל יום. אבל זה כל זה, זה יחס חיצוני. אתם יודעים, זה, יש עולם, ואני עכשיו מתנהג בעולם בצורה טובה. אבל עדיין זה הכל זר לי. העולם הזה, מציאות, החיים, הם זרים. רק עכשיו מצאתי, כמו שמסבירים בחלק מהסמינרים, מסמינריונים כאלה, זה הוראות שימוש למכונת כביסה. כן, אז יש מכונת כביסה, אז גם מיקרוגל את הצליק, גם לעולם הזה, הנה מצאתי הוראות שימוש, עכשיו אני לא מעצבן את ריבונו של עולם. כי אני אוכל רק כשר. אבל גם זה, אדם לא יהיה מאושר מזה. רגע, אנחנו רק חוזרים, שלא ניתקע. ואז מה הפתרון? הפתרון הוא להבין שהעולם הזה הוא בעצם מהווה לא ערך בפני עצמו. זאת אומרת, החיים שלנו, והמציאות, וכל מה שאנחנו נפגשים פה, כל מה שאתם רואים, כל פרט במציאות, אין לו שום ערך בפני עצמו, אלא הוא מהווה שער, שער לעולם אחר, למציאות עליונה, אמיתית, נשגבה. לשם אנחנו שואפים, ומי שמגיע לשם, שם הוא יקבל את המנוחה שלו. זאת אומרת, שם הוא יהיה מאושר. רק שנייה. כן, כמו שאנחנו רואים באותיות. אין שום משמעות לשום אות בעברית. בשפות אחרות, לאות אחת יש משמעות. כן, I, למשל, כן, באנגלית. יש משמעות. בעברית אין. תמיד צירופי אותיות. אין מילה שהיא בת אות אחת. תמיד צירוף. זאת אומרת, יש פה אמירה מסוימת, זה לא סתם, לא מקרה, שבאות אין משמעות עצמית. אלא היא רק מראה, היא רק מקשרת, היא רק שולחת למשהו אחר, היא מין מראה סימן למשהו אחר. ופנימה, נכון. ואכן כתוב, בראשית ברא אלוקים, אות. מהי אות? השמיים. ואות? הארץ. זאת אות, שדרכו אתה יכול להיכנס לעולם הרוח, לעולם האמיתי, לעולם החיים. וזה השער. אז מה השער? כל עולם ושפרירי שחת והדרת המאורות ושיח והיגיון בכל שיח והרעיונות כל סופר וים וגלב וכל פרח וצמח וכל חיה ורמס כל זה מה שהרב קורא לזה זה 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 שערים, שערים, והמיקרופון הזה, והשעון, והנמלה שהולכת פה בזה, זה, כל זה, זה שערים. זאת אומרת, מה זה שערים? שאם אתה מתבונן בכל ייצור, בכל דבר שקיים במציאות, אתה מבין, אתה יודע שמאחוריו עומד אין סוף. וזה המציאות הזאת, היא נקראת בלשון הרב, טרקלין. דיינו. ההוויה הרוחנית שאדם נמצא בה, שהוא פתאום, שהוא מבין שיש פה משהו מעבר לעולם שלנו. והוא נמצא במעבר הזה. זהו הטרקלין. והוא נכנס אליו דרך השער. והשער זה כל פרט שיש בעולם. עוד רגע, כן, אני רוצה לסיים את התמונה. אז אם כך, אנחנו רואים שיש פה בינתיים שלוש מונחים, כן. יש פה העולם, יש פה שער, שזה כל פרט שבעולם, כל אדם שיש בעולם. יש טרקלין, שזה כניסה לעולם. ויש בטרקלין, לפעמים קורה לבן אדם, התעלות עוד יותר גבוהה, עוד יותר, שם מין הבזקים, ברקים כאלה של גילוי אלוקי, שהוא מגיע לפרקים, ו... ונעלם, זאת אומרת, הוא לא נמצא באופן קבוע. זה מין גילויי אור השם גדולים מאוד מאוד. ובמקרים כאלה, הרב אומר שזה לא יימשך הרבה זמן, ואז בן אדם יוצא החוצה, כאילו נזרק, או נופל, יורד, כן, כמו שהוא קורא לזה במילה, יורד מהמציאות העליונה של ברק עליון בטרקלין, ואז הוא נמצא בחצר, מה שנקרא חצרות השם. מה פירוש חצרות השם? זה המעמד נוסף, כן, זאת אומרת, יש ככה, כמו שאמרנו, יש עולם, שער, טרקלין, איכל, זאת אומרת, המציאות העליונה, זה הברק, היא מביאה את האדם למשהו עוד יותר עליון מטרקלין, שזה מדרגה עוד יותר גבוהה, היא נקראת איכל, ואחריה יש ירידה שהיא נקראת חצרות, חצרות השם. מה זה חצרות הללו? חצרות השם זה כשבן אדם התעלה והגיע למדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא שם לא יכול להימצא. ואז הוא כאילו נזרק אחורה, הוא יוצא החוצה, הוא יורד למטה. אבל כשהוא יורד למטה, הוא לא יורד לעולם הזה שאנחנו קלטנו אותו בהתחלה, אלא הוא נכנס למציאות שהיא לא בהיכל, ואפילו אולי לא טרקלין, אבל הוא בפנים. הוא לא ב... אשליה שזה העולם, אלא הוא מבין שזה לא. כן, זה כמו יש חצרות כאלה בארמונות, שאפשר להיכנס לחצר, זה רק קודם שאתה נכנס לטרקלין, קודם אתה נכנס לתוך הפנים, ומשם אתה חצר הפנימי כזה, כן? ואז אתה נכנס אליו. וכל פעם אנחנו מנסים להגיע לקרבה יותר גדולה, וכל פעם יוצאים החוצה. זה דבר שנקרא רצו ושוב. כן, מתקרבים, מתרחקים, מתקרבים, מתרחקים. אבל מי שמצליח להיכנס לטרקלין, אז הוא אף פעם כבר לא מגיע לעולם הזה. אף פעם. הוא אף פעם לא נופל החוצה לגמרי. הוא מבין שהוא עכשיו בינתיים לא פנימה, אבל הוא לא, אין לו אשליה שזה העולם. עד כאן, פחות או יותר, הגענו פעם שעברה, ואפשר לסכם את כל זה כמו שאני חושב, אפילו אמרנו את זה בשבוע שעבר, על הפסוק הזה של דוד המלך. הוא אומר, אחת שאלתי מבית השם, אותה יבקש, ומה? שיבתי בבית השם כל ימי חיי. זאת אומרת, להימצא כל הזמן בטרקלין. ישנם אנשים כאלה שהם כל הזמן בטרקלין. מה פירוש כל הזמן בטרקלין? שהם קולטים מציאות תמיד פנימית, אף פעם לא מתבלבלים, אף פעם לא יוצאים החוצה. תמיד יודעים שמעבר למה שאני רואה עכשיו, ממה שאני קולט, תמיד יש משהו מעבר. נגיד, תן לכם דוגמה. עוצר אתכם ברחוב שוטר. אתם אומרים, סליחה, אני שכחתי את התעודות בבית, וזה אתה מתחיל לדבר איתו בתור שוטר, נכון? אבל בשכל אתם מבינים שזה לא שוטר. אתם מבינים שזה בן אדם מסוים, יש לו אישה, ילדים, אימא זקנה, אולי הוא אוסף בולים ו... ונוסע להתנדב בקיבוץ קשת שם ברמת הגולן בחופשה שלו, כאילו יש לו חיים. אנחנו לא קולטים את זה בדרך כלל, נכון? למה? כי אנחנו נמצאים במין אשליה של העולם הזה. אנחנו חיים באשליה. הרי את מי אתם פגשתם? באמת פגשתם שוטר? הרי באמת, זה לא. כולם מבינים שהוא לא שוטר. נכון, הוא עושה איזשהו תפקיד, בסדר. אבל אנחנו יודעים, מבינים שהוא לא שוטר. יש לו תפקיד עכשיו, הוא לבש עכשיו, בסדר, תחפוזת, לא תחפוזת, כאילו, הוא עושה משהו. אבל אנחנו מצמצמים אותו לגמרי עד איזשהו בובה כזאת, איזשהו תפקיד מזה, נכון? באמת, הוא לא. אז ככה אנחנו מתייחסים לכל המציאות, אחד לשני, ואתם עכשיו ברגע זה מתייחסים גם אליי, בתור איזשהו שם יושב כזה עם המיל וזקן, זה אותו שוטר, זה אותה שטות. אני מבטיח לכם שאני הרבה מעבר למה שאני יושב פה. אני יודע על עצמי, תאמינו לי. למה אני לא אוסף בולים ופרפרים? אתם מבינים? אבל אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שקליטה שלנו, היומיומית של המציאות, היא קליטה מזויפת, היא קליטה שקרית, חלקית, כי ברגע שאתה... אם אתה מבין שאתה קולט רק חלק, אז זה לא שקרי. אתה מבין, אתה נפגש עכשיו עם רק פן אחד וזה בסדר גמור. בעיה היא שהמציאות הזאת, העולם הזה, הוא בולע אותנו. הוא משתלט עלינו, הוא משכנע אותנו במציאותו, בריאליות שלו, בממשותו. כמו שאתם משתכנעים שזה שוטר, או שזה רופא, או שזה מורה של בת שלך. אתם יודעים, אנחנו משתכנעים שזה, זה, זה ככה, זה אור, זה שמש, זה ככה, זה פה השולחן, מים, שוטר. כאילו זה זאת המציאות. אבל כל אחד מבין שזה לא. כשאתה חושב, אתה מבין שזה לא המציאות. אז למה אנחנו נפעלים ככה? למה זה? על זה מדבר הרב, מגל אל גל אדם, לכן הוא לא מוצא מנוח, לכן לא, נוח, לא טוב לו, לכן לא נוח לו בעולם הזה. כי... לא נוח, כדי שאתה תחזור, זאת אומרת, לא תחזור, תחדור לטרקלין. ברגע שאתה בטרקלין, אז אתה קולט הכל בצורה אמיתית, נכונה, ואתה מבין שיש את זה עוד ועוד ועוד. לזה מבקש דוד המלך. שיפתי בבית השם. זה נקרא טרקלין, בית השם. דיינו, העולם בפנימיותו. ושם אתה נמצא כל ימי חייך. שיפתי בבית השם כל ימי חיי. וכשאתה נמצא במצב הפנימי, יחס הפנימי של מציאות, אז יש לך מנוחה, שלום, שלב, מרגוע, כן? כמו שהרב אומר שם במשפט, סוף משפט 8. עוד רגע, כן? וכשאתה נמצא שם, אז יש לך שם חיזיונות מיוחדים. זאת אומרת, כשאתה נמצא בעולם האמיתי, הפנימי, יש לך חיזיונות. זאת אומרת, כמו שהרב קורא לזה, אדם רואה מראות אלוקיים. השמיים נפתחים, והוא רואה מראות מאור עליון, שמעל כל השמיים נפתחים, ואנו רואים מראות אלוקיים. ואת זה אומר דוד המלך, לחזות דיינו לראות, לחזות, וזה חיזיון, זה הישעיהו, החזון ישעיהו בן אמוץ, חזון, לחזות בנועם השם, אבל בהיכל הוא רק מבקר. שיבתי בבית השם כל מחדי, לחזות בנועם השם, אבל בהיכלו הוא רק יבקר. ולבקר בהיכלו. כמו שהרב אומר פה, אבל לא יערכו, אבל אנו, משפט עשר, אבל אנו יודעים שזהו מצב הרעי לנו, הברק יחלוף, ואנו, ואיננו יורדים לשבת עוד לא בפנים היכל, כן, ולבקר בהיכלו, מה שאומר פה רב, כי אם בחצרות השם. בחצרות השם זאת הבנה שאתה לא בהיכל, אולי אתה אפילו לא בטרקלין, אבל אתה לא באשליה, אתה לא בוורצ'ואל ריאליטי, כאילו המציאות המדומה, אתה לא במטריקס, אתה לא בעולם המדומה, אלא אתה יודע מהי האמת, רק אתה בינתיים עכשיו נפלת וחשבת שזה שוטר, טלפון צלצל, מישהו, בסדר, הוציא אותך. אתה עוד פעם תחזור, רצו ושוב, וזה בסדר, זה בסדר שאתה נופל. אתה תמיד יכול לחזור. מי שהיה בפנים, תמיד יכול לחזור. זהו, עד כאן שאלות. כן, בבקשה.
בתוך הגוף קשה להיות במציאות
הזאת, ובאמת אנחנו רק צריכים לנסות ולהתאמץ פה, ובאמת רק לא נהיה בתוך גוף נוחה, באמת להיות במקורת גם אז זה כאילו קצת כאילו מתסכל, כאילו החיים פה הם משהו שאנחנו רוצים לגרום. כן, אני אגיד לך, אני בקושי בקושי מבין פה מה שהרב הוא כותב. אתה מבין אותי עכשיו רמח"ל, זה שיעור. כשאנחנו נלמד רמח"ל, תאמין לי, אנחנו יהיו שם מעמקים גדולים, כי זה רמח"ל. אבל עכשיו, מתלמוד לתלמוד, אני לא מסוגל לצאת כך. כן, בבקשה?
הרב
הזכיר
את
הרעיון
של
הרעיון
של הרעיון של
הרעיון
של הרעיון של הרעיון של הרעיון יש עניין גם לפרוח בחצרות של הקרוב, לא רק, מפה זה נראה שהחצרות זה לא נפילה, אלא יש פה עניין לכשעצמו.
הרב כותב פה שזה נפילה. אתה אומר דוד המלך, אז שם זה לא מתאים לגמרי. אנחנו עכשיו לומדים הרב. מה שהרב אומר? הוא אומר, חצות השם שזה לא, זה לא איכל, זה לא מצב האידיאלי. אתה שמעת משהו מאיפה? לא בפנים, איכל, כי אם בחצרות השם.
אז זה כאילו
סותר
מאמר אחר
שאתה דבר. פה זה, אנחנו עוסקים במאמר הזה. אי אפשר, יש, תורה היא כל כך רחבה, שאנחנו עכשיו נתחיל להקיש את זה לכולם. אין סיכוי. פה מה שהרב אומר, תשאלו אותי על מאמר. כן, בבקשה. כשאדם כן קולט את המציאות הפנימית, הטרקלין, מה שהרב קורא לזה, למה הוא כן מרוצה? מה טוב לו? למה זה גורם לו למנוחה, שמחה? למה זה... מה הוא רואה שם, נכון? באמת, זו שאלה מצוינת. אני רק מתלבט אם להגיד לך את זה עכשיו, או... כי תבין, תשובה לשאלה שלך זה שלושת המשפטים שאני רוצה שאנחנו נלמד אותם היום. עד עכשיו אנחנו רק עשינו חזרות. אז בוא תחכה, אני אענה לך, עוד מעט אנחנו נעבור לשלושת... נסיים את המאמר, אני מקווה, היום. אז אתה תבין, אני מקווה שתקבל תשובה. כן, בבקשה, עוד שאלה? נכון, נכון, וגם משל טוב, נכון. כן, בבקשה? גם, נכון. טרקלין זאת תחושה פנימית, תמידית, שאתה נמצא במין... מציאות על, שכל מה שאתה קולט, כל מה שאתה רואה, זה גילויים אלוקיים. איכל זה כבר לא גילויים, זה כבר אתה מבין הכל זה אלוקות פשוט. ואת זה אנחנו נראה את זה בהמשך, בעזרת השם, שלושת המשפטים האחרונים. האחרונים. כן, בבקשה.
אחד זה השגה של רע של צדיקים גדולים, כמו שהאדמה, הרב קוק ושלם, זה לא קשור
לזה. אולי יש גם כאלה, אולי ביניכם, זה לא צריך בשביל זה. זה מין... כן, זה משהו יוכל. כן, בבקשה.
אם מצאו בתרגלים, מביאה אותך בהכרח לראות את חג?
לא, לא. זה בדיוק מה שאומר הרב שם. ולפעמים, כן. אז כמו שרמב"ם אומר, יש כאלה שאצלם הלפעמים הזה זה פעם בחיים וזהו. ויש כאלה שאצלם לעתים קרובות. כן. כן, אני חושב. כן. כן.
רב, כיום, בזמנים שלנו, בהכרח שכל רב ראשי בישראל הגיע למצב הזה שהוא הגיע ל...
אני לא מכיר. לא מכיר. איפה אני, איפה הם?
להבין מה
השגה. לא צריך, זה לא, כמו שאתה שומע, מה שהרב אומר פה. ועל פי רוב ימצאו תלמידי חכמים, הגיעים ועייפים ברוח. מה אומר? על פי רוב ימצאו תלמידי חכמים מבקשי אלוקים. זאת אומרת, מה יוצא מזה? שזה על פי רוב. אז זה מי ש, תמיד, מי שלא לומד את המאמר הזה, מאמר או מאמרים אחרים של רב או של רמח"ל או של דעה שם אנשים שבאמת מכוון הכל, שבעצם מלמדים איך לחיות את המציאות הפנימית, אז לא, אצלו הוא יכול לדעת הרבה תורה והכל חיצוני, הכל חשוב, נורא, הוא מוכן למות למען התורה, אבל הוא לא בטרקלין. זה צריך רק דרך שער, זאת אומרת, זה רק מישהו שהוא מבין, יודע, נכנס, זאת אומרת, זה אי אפשר להיות שם במקרה, בקיצור. זאת אומרת, בשער זה מישהו שהוא מבין מה הוא עושה. כן?
שמעת לגבי טרקלין, המילה תחושה, האם זה לא מודעות יותר? בטרקלין זה משהו שכלי?
כן, זה מודעות. זה לא שכלי. שכלי, מה שאנחנו דיברנו בשיעור הראשון, שיש הבדל בין ידיעה ומודעות. אדם יכול להיות, מה זה? הוא יכול לצטט את כל המאמר הזה ממש בעל פה. ולהיות יודע ומבין בדברי הרב הכל הכל. אבל הוא לא במודעות, אז הוא לא בטרקלין. כן?
המודעות זה הטרקלין, אמרת. עדיין לא הבנתי, סתם, אני פשוט חוזרות במנה הזה. אתה יודע מהתרגיל להיכל, זה מודעות, וזה, ואתה אמרת, אתה מבין שהכל זה...
כן, כן, נכון, באמת, אתה שואל שאלה מצוינת, אם ירצה השם, זה בעצם אותה שאלה מה שהוא שואל, ומה שפה שאלו קודם, זה שלוש משפטים אחרונים, בעזרת השם, אנחנו נשתדל להגיע אליהם היום. כן, בבקשה.
אני חושבת שאנשים מגיעים לתפיסה הזאת, או מבינים שזה כל דבר שמשהו מעבר, אז...
לא הידיעה של משהו מעבר, כולם יודעים שיש משהו מעבר. יפה, טוב. זה שלא יודע זה טוב, אבל לא זה. זה מודעות. זה טרקלין.
אז שהגענו לשם. עדיין ההתייחסות לכל העולם צריכה להישאר ברמת מה שהם, או שאני
חושב
שמה שיותר
בפרנסקי, להתחיל לדבר איתו
על
אוסף מולים. לא, לא. זה אותו דבר, אותה תשובה. שלוש משפטים הבאים, עוד מעט, אנחנו בעזרת השם נגיע. כן, בבקשה.
ניסיון שבן אדם עבר משהו, הוא חוזר לבחור ולטוב ללעת, אני חושב את החיים כי יכול להחליט להם את הטוב הזה.
לדעת להבחין בין טוב ורע, זה גם ילד יכול, גם גננת, גם אדם, זה לא זה. לא, זה לחיות תחושה שאתה נמצא בהתגלות אלוקית. זה נקרא טרקלין. אתה פשוט חווה, מודע וחווה שאתה נפגש כעת, ממש ברגע הזה, עם גילוי אלוקי, ולא עם המציאות החיצונית של הפנס, או כוס, או בן אדם, או ציפור. כן, בבקשה.
לראות את הבית, לראות את ה... האם זה משהו שאומרים לי חגר?
כן. אנחנו מכינים את עצמנו, והקדוש ברוך הוא משרה עלינו את הברק הזה. כן, בבקשה.
בקשר לרב, מה שהרב אמר, בקשר לרגשות של הבן אדם עובר, כאשר בן אדם חי בלי הידיעה הזאת, שיש מעבר לה, אז, כלומר, כשבן אדם נמצא בטרקלין, הוא שמח תמידי, זה בא לבטל את הרגשות, יש מקום לרגשות של עצב, של הרי הקדוש ברוך הוא ברא את כל הרגשות האלו לצורך.
כן, נכון, זה באמת שאלה טובה, אני אחזור על השאלה. אדם שנמצא בטרקלין, האם הוא בטרקלין יכול להיות עצוב, יכול להיות מקנה, או יכול להתגאות, יכול להיות כל זה? מה?
לא שייך.
לא שייך, יפה, נכון. אז תשמע, זו שאלה מאוד טובה. אז התשובה, אם אני מבין נכון, אני כאילו מדבר כאילו אני בטרקלין וזה, אבל... אבל מה שאני הספקתי ככה להבין מהרב, אז המציאות היא כזאת. אדם שנמצא בטרקלין, כל מה שהוא חווה וכל מה שעובר עליו, העובר עליו הכל, הוא קולט את זה בצורה עליונה מאוד. זאת אומרת, הוא מקנה ודאי, אבל הקנאה שלו היא גדולה, אמיתית, עמוקה מאוד, רצינית. זאת אומרת, הוא לא מקנה לזה ששכן קנה סוברו ויש לו רק שטויוטה, אז הוא עכשיו הוא קנה שנה, זה לא קינה כזאת, הוא מקנה של קינת השם, קינת אלוקים, הוא נמצא שם. או ש הוא יכול להיות עצוב, אבל העצבות שלו היא עצבות מאוד מאוד מיוחדת, מאוד עליונה, אין לו ייאוש. ייאוש אין בטרקלין, אבל יש איזושהי עצבות שמביאה לתשובה, כמו שהרב אומר, שאי אפשר לחנוק עצבות. יש, אבל זה עצבות טובה. זאת אומרת, זה גאווה גדולה, זאת אומרת, גאווה לאומית, זה גאווה את הצלם אלוקים שבי, לא גאווה. כי כל המידות רעות שאתה הזכרת בצדק, וממש שאלה מצוינת, כל המידות רעות הן רק בעולם החיצוני. בטרקלין אין מידות רעות, לא יכולות להיות. איך יכול להיות מידה רע אם אתה מבין שעכשיו ההוא זה גילוי אלוקי? איך אתה יכול להתייחס עליו בהתנסות כשאתה בטרקלין אם אתה מבין שזה אחד הגוונים של עצמך? זה אחד ההופעות אין סוף, אז איך אתה חושב שהוא טיפש?
בתחושות.
לא, איך אתה יכול לכעוס? אלא יש כעס, אבל זה כעס אלוקי, או זה כעס של נביאים, כעס משה רבנו, זאת אומרת, אתם יודעים, זה הכל אחר, הכל גדול, הכל שונה, זה משהו אחר לגמרי. אין דברים קטנים בטרקלין. כן?
הרב, מישהו לא מגיע
למעל
הזה, יש בו
חיסרון?
זאת
שאיפה אידיאלית
להגיע לזה?
כן.
או שאם אדם יכול לקיים, למשל,
רזור המעשה,
יקיים הכל שולחן
ערוך
פיקס.
כן, כן. נכון, באמת, גם שאלה טובה מאוד. אני אחזור על שאלה. אדם שהוא לא הגיע לטרקלין, אז מה, הוא עכשיו כאילו סוג ב'? הרי הוא חי, מקיים תורה ומצוות, שולחן ערוך, את בן אדם לחברו, נותן צדקה, עד לומד תורה, הכל בסדר. אז מה, הוא עכשיו לא שווה? נכון, שאלה מצוינת. והתשובה היא שכן, הוא שווה, הוא בסדר, הוא מותק. אבל... האם זהו האידיאל של יהדות? אז התשובה היא לא. זה לא אידיאל. בסדר. שאלה אחרת על מצב הזה. האם אדם הזה, הוא יהיה, תהיה לו תחושה פנימית חיובית כלפי עולם? הוא מבין מה הוא עושה? הוא כאילו... התשובה היא לא. הוא לא יהיה מאושר, לא יהיה לו מנוחה. ככה מתחיל המאמר. אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כאים באוויר האלוקי. הדעה, הרגשה והחפץ והדמיון, על זה המאמר? זו תשובה לשאלה שלך? אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח. אי אפשר. אז יהיה לך חלק לא הבא, מצוין, לא ידון אותם טוב בגיהנום, ודאי לא. אבל המעמד מבוסס לרוח, דיינו, משהו שהוא מבין את כמו שהרב יש לו מקום אחר, אומר שהוא רואה את חייו לפניו, כן? זאת אומרת, הוא מבין מה הוא עושה פה, אז לא, הוא לא מבין. הוא חי כמו נפעל. נפעל דתי.
אבל זה רק כאן.
כן, כאן. רגע, זה נותן לכל אחד שאלה אחת בינתיים. חכה. כן, בבקשה.
אדם שאין לו את הראייה הזאת, כאילו שהוא לא מסתכל על
הכלי,
שהוא לפחות
מבחוץ, כבר
יכול.
אדם
כזה מסוגל בכלל להחזיק במצוות?
האם הוא מסוגל להחזיק במצוות? ודאי. מצוות זה דבר שהוא בסך הכל, אפשר לעשות אותם טכני, בלי שום בעיה. ואני חושב שזה חסד גדול מאת השם שנתן לאנשים שלא מסוגלים להיכנס לטרקלין, נתן להם מערכת מדויקת, טובה, שאומרת, דע לך, אם אתה עושה את זה, דבר אחד בטוח, אתה לא תזיק למציאות, אם אתה חי תורה ומצוות, קודם כל אתה לא תזיק. דבר שני, אתה תועיל, תעשה דברים טובים, תן צדקה, תעזור לעניים, תעסוק בגמילות חסדים, ותבנה משפחה, ותחנך ילדים, אתה תהיה בסדר. זאת אומרת, זה מובטח לך מינימום של חיים נורמליים, טובים, חיובים בעולם הזה. מי שמקיים תורה ומצוות, מובטח לו. גם אם הוא חיצוני לגמרי, מובטח לו שהוא יהיה אדם טוב, משפחה טובה, וכו'. אבל האם תורה ומצוות הם מבטיחים לך את החיים הפנימיים שאתה מבין בשביל מה אתה חי? אז לא.
השאלה היא אם בן אדם שלא לא רואה את אין לו תראייה הזאת בכלל מסוגל להחזיק במשהו שהוא
כן, מסוגל, כן, בטח, בטח. מקיים תורה ומצוות יש לו פחד חיצוני מהקדוש ברוך הוא שאם הוא עכשיו לא יוכל לאוכל כשר אז יפלו לו שיניים או שיהיה לו אולקוס או שאשתו עכשיו יפטרו אותה מעבודה בגללו בגלל שהוא עכשיו אכל חזיר כאילו יש לו מערכת מסוימת של שכר ועונש שהוא די נפעל וחיצונית לגמרי הקדוש ברוך הוא כזה שמפחיד מאוד משמיים הוא יעשה לו והוא כזה יתפוס אותו בכל מקום ממש הכל למה שלא יקיים תורה מצוות? אבל זה חיצוני, זה יחס חיצוני לאיזשהו רודן חיצוני שמימי, הכל יכול וצריכים לשמוע לו.
אבל זה גם נכון באיזשהו
אבל רודן. רגע, רגע, חכה.
לא?
אני לא אומר שלא. אני רק אומר שזה לא נקרא טרקלין. זה לא אידיאל היהדות, לחיות על פי מערכת של שכר ועונש. והפחדות ועירת התא. יש לזה מקום, מקום גדול, חשוב, מצוין שיש. אבל האם זאת השאיפה? אז תשובה היא לא.
מודעות זה אהבה?
רק שנייה. כן, מה אתה אומר?
אם זה עורך, אדם באמת מגיע לדרגה כזאת שכל מה שהוא חי הוא באמת...
נכון, זה מה שהוא שאל לפני הרגע, כן, כן. נמצאו
את
השליה,
לא לזקים ברכבות.
טוב, אז הנה, עכשיו שלוש משפטים האחרונות, אז בואו תראו את התשובה. טוב, נו, אולי בכל זאת, שלום כבוד הרב, אפשר להגיד שטרקלין זה שריד של הנבואה. נכון, יפה מאוד, אליהו מבית לחם. מבית לחם? כן, אני חשבתי שזה כבר יש עוד התנחלות בבית לחם כן, עכשיו פה שואל רועי שלום הרב, אפשר לדעת בבקשה את המקורות אז מה שאנחנו לומדים עכשיו זה אנחנו לומדים ספר אורות בעמוד קי"ט וכל מה שאני פה אני מפרש, אני פשוט מפרש הבנת הנקרא במה שכתוב לפניכם. אין מקורות. הכל מבוסס על היגיון נטו של כתוב. ואני מאוד רוצה או מבקש מכם, אם אתם רואים שמשהו שאני אומר שלא כתוב פה, תגידו לי את זה. או להפך, אם משהו כתוב פה ואני לא אומר את זה, תשאלו על זה. זה בעצם המקור. טוב, אנחנו ממשיכים, ופה תשובה עכשיו לכל שאלות שנשאלו הלאה, ואנחנו מקווים עכשיו שנסיים את הרעיון הזה כעת. משפט 11, אנחנו בפסקה 11. וכשתביעה טהורה באה עד הנקודה יותר גבוהה, אז מתחילת היא לשאוב שפע אור גדול מהמאור הגנוז שיש בקרבה פנימה. ומתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואף אור ממקור היותר עליון, ושהעולמים כולם וכל אשר בהם אינם כי אם גילויים שהם נדמים לנו כי אין ניצוצות פרטיים מההתגלות האורה העליונה. אבל כשהם לעצמם, הם כולם חטיבה אחת, התגלות אחת שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. מההתחלה. עכשיו, כל מה שדיברנו, עכשיו תראו את השאלות שאתם שאלתם, הנה תראו תשובה לשאלות שלכם. כשתביעת האורה באה עד הנקודה יותר גבוהה של, יותר גבוהה, זאת אומרת שיש רצון להגיע לקרבת אלוקים באופן המקסימלי ביותר, אז מתחילת היא לשאוף שפע אור גדול לא מהשער, כמו שאמרנו קודם, לא מהנמלה או שפרירי שחק והדרת המאורות ושיא הכל סופר והגלים שבים, לא משם אנחנו מתחילים, לא משער, אלא מתוכך, מעצמך. פתאום אתה מבין שאתה בעצמך הוא השער. אתה יכול לגלות את אלוקות בנפשך, בפנימיותך. שאתה בעצמך גילוי אלוקי. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יודעים ומבינים. ותגידו לי אם יש מישהו כזה שלא, שהוא חושב שמה שהוא קולט על עצמו, זה זה זה. ואין משהו מעבר למשהו. כולם מבינים שיש משהו מעבר למה שהוא כאן כעת. יש לנו מעבר. השייכות שלנו למשהו שהוא מעבר לעצמנו, זאת ההבנה של ההופעה האלוקית. תסתכלו עוד פעם. כשהתביעה הטהורה באה עד הנקודה יותר גבוהה, אז מתחילת היא לשאוף שפע אור גדול מהאור הגנוז שיש בקרבה, פנימה. סליחה?
בקרבה של הנשמה?
לא, לא נשמה, באמת, זו שאלה טובה. בקרבה פנימה של מי? של מה? של נשמה, של עצמו, של אדם עצמו, של מי עוד? מה עוד?
אני, שאני.
של אני, מה עוד?
תראו. של תביעת ההורה.
מה?
של תביעת ההורה.
יפה, נכון. זאת אומרת, תראו, מבחינה תחבירית, זה נשמע כאילו בתוך הנשמה, באני עצמי וכל זה. אבל תשימו לב שהרב אומר פה, של תביעת האורה לעצמה יש אור הגנוז בקרבה פנימה. אז אם ככה, אז איזה מין דבר זה? תביעת האורה יש לה מה? אלא מה אנחנו מבינים מזה? שעצם תביעת האורה היא הנשמה. זה שאני רוצה משהו שהוא מעל הכל, משהו שהוא בעל משמעות, שהוא גילוי של נצח, של אין סוף, של כל הטוב, של כל היופי, של כל מה שהרב יכול... השאיפה לשם היא הנשמה. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהנשמה זה משהו שכזה, כשמנגנים ככה בגיטרה עם כיפה בוחרית בחושך, אז כזה נשמה שרה, נשמה, נשמה, כן, אז זה לא. או כשאתה אומר, בוא נשמה, תביא סיגריה, כן? אז גם זה לא. זה לא, זה לא נשמה. אין שום קשר לנשמה. מה זה נשמה?
רצון,
התביעה. כן, השאיפה, מה שאומר פה הרב. תביעה, תאורה, כשהיא מגיעה לשיא הרצון קרבת אלוקים. אז היא מתחילה לשאוף את האור הגנוז בקרבה פנימה, ומתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואף אור ממקור היותר עליון, ושהעולמים כולם וכל אשר בהם עוד, הנה עכשיו זה בעצם התשובה לכל השאלות שאתם שאלתם. תראו את המשפט הזה, עולמים כולם וכל מה שבהם. ומה אנחנו אמרנו קודם? שכל העולמים כולם והם הם שער לטרקלין, נכון? אבל פה הרב אומר שגם העולמים כולם, העולם, לא העולם שלנו בלבד, כל העולמים וכל אשר בהם אינם כאים גילויים שהם נדמים לנו כאין ניצוצות פרטיים המתגלים מההתגלות האורה העליונה. זאת אומרת, זה נדמה לי שאני עכשיו פוגש אותך, או את השמש, או את הכוס, או את המחשב. זה רק נדמים, כי כאילו יש פה איזשהו דבר בפני עצמו. באמת זה לא.
נדמה שזה שער?
כן, לא, זה נדמה שזה דבר בפני עצמו. הם נדמים לנו. כל מה שאתם רואים במציאות זה רק נדמה, כאילו זה משהו בפני עצמו. אבל כל אחד מבין, אם הוא מספיק חכם, אם מספיק מנתח, מבין שכל זה זה לא דבר בפני עצמו, אלא זה גילוי של אלוקות. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים כעת זה גילוי אלוקי. והשיעור הזה עכשיו, והשיחה בינינו, ומה שאנחנו עכשיו מדברים, זה מתרחש באלוקות. זהו הטרקלין. רק שנייה. לא. המודעות הזאת, שיש אולי חלק מכם כעת, כששמעו את המשפט הזה, שמה שקורה לנו עכשיו, ומה שאנחנו עכשיו יושבים פה, זה מתרחש באלוקים, ההבנה הזאת היא טרקלין. מי שמודע לזה, אז הוא עכשיו שם. עוד מעט יצלצל פלאפון אצל מישהו, ואתם תצאו החוצה. דיינו, אתם, כמו שהרב אומר שם, תצאו לחצר. חצרות השם. אבל אתם כבר הייתם פנימה. מי שהיה פנימה, ברגע, יכול בריכוז מסוים, מיד חוזר פנימה. ולזה יש לנו שעות מסוימות שהם, אנחנו בעצם קוראים לזה תפילה. לזה נועדה תפילה. גם זה, לא שכל מי ש... אבל זה הזמנים. יש אנשים שהם בתפילה תמיד, הם פנימה בחצה, בטרקלין. בוא נקרא את זה עוד פעם. מהתחלה, 11. כשהתביעה האורה באה על ידי נקודה יותר גבוהה, אז מתחילה את לשאוף שפע אור גדול מהאור הגנוז שיש בקרבה פנימה, ומתוך תוכה מתגלה לה שהכל שואף אור ממקור היותר עליון. שהעולמים כולם וכל אשר בהם אינם כי אם גילויים, שהם נדמים לנו כאין ניצוצות פרטיים המתגלים מההתגלות האורה העליונה. אבל כשהם לעצמם, דיינו במהותם, בעצמותם, הם מה? הם כולם חטיבה אחת? כל מה שאתה קולט זה הכל חטיבה אחת? זה לא שיש דומם צומח חי מדבר, זה השם שמופיע בתור דומם, בתור צומח, בתור חי, בתור מדבר, בתור יוסי. ההתגלות אחת שבה כלול כל היופי, כל האור, כל האמת וכל הטוב. הגילויים הללו הולכים הם במהלכם ומתעלים, הולכים ומתבלטים לעיני כל שהם באמת אינם כי הם גילויים של כל הטוב, והשפע זורם בכל הטוב המנסה את שורש הנשמה אל עליותו. המקטין בעיניה את העולם, מה שקודם אמרנו, אתם זוכרים אמרנו שהעולם נראה באקטה, והאווירה נעשה למחנק, והכל זה, כל מה שמקטין בעיניה של נשמה, את העולם החומרי והרוחני וכל הודו ותפארתו, אותו השפע עצמו, כעת, ברגע שאתה בטרקלין, ברגע שאתה מבין נכון, עכשיו לא מבין, אלא מודע נכון, אתה מחדש, אז הוא מחדש עליה את כל העולמים וכל היצורים לובשים צורה חדשה. ומישהו שאל אותי עכשיו, האם אדם יכול להיות, יש לו מידות רעות בתוך הטרקלין? אז הנה תשובה. וכל היצורים לובשים בצורה חדשה. זאת אומרת, אני לא קולט אותך בתור שוטר או בתור איציק, אם אני מסוגל להיות בטרקלין, אלא אני קולט אותך כגילוי אלוקי, גילוי נשמתי, גילוי בעצם של כנסת ישראל. וכל המראה של החיים מעורר ססון וישע, זה מה שגורם. תבינים מה שאתה שאלת עם ההרגשות. זה מעורר בך ססון וישע, וכל מעשה טוב מרנן לב, וכל לימוד מרחיב דעה. המיצרים, הצרים, עכשיו אנחנו אמרנו מה הבעיה שהעולם הזה הוא מייצר לנו, הוא לא נעים לנו, הוא חונק אותנו, לא נותן לנו לנשמה להתפתח. אז תראו תשובה, המיצרים הצרים של כל אלו אינם דוחקים את מרחבה של הנשמה. למה זה לא חונק אותי זה שאני צריך עכשיו לעבוד ולסגור מינוס? למה זה לא חונק אותי יותר? כי אני מבין שזה גילוי אלוקי. אני לא, עכשיו לא מתרעם, יש לי עכשיו בעיה, אני צריך עכשיו להסתדר עם זה וזה. לא, לא, זה השם. הערבי הזה שעכשיו עושה לי פנצ'ר באוטו, זה הקדוש ברוך הוא שעכשיו דוחק אותי למשהו שאני. אז אני לא מתעצבן. מתי אני מתעצבן? כשאני לא בטרקלין, אני רואה לפני ערבי. אבל כשאני עכשיו מבין שזה הכל גילוי אלוקי, אז יש משהו שעכשיו אני צריך ללמוד. אולי, יש לי מערכת שלמה, למה הוא עשה לי את הפנצ'ר? אני מוכן אולי, מוכן גם למסירות הזאת וכו'. כן, זאת אומרת, אין לי פה יחס עם פרטים, אני לא מתעסק פה עם מישהו שהוא במציאות הזאת, כן, המיצרים, 13, הצרים את כל אלו, אינם דוחקים את מרחבה של נשמה, שהיא מסתכלת תקף ומיד, מסתכלת תקף ומיד, ורואה שכל אותם הניצוצות הקטנים הולכים ומתעלים. הולכים ומתאגדים ונצררים בצורה החיים המלאים. ואז אדם נמצא כל הזמן במין סימפוניה של החיים שלו. הוא חי את החיים שלו כמגמה. אבל כמובן, אין כאלה שיחיו בזה הרבה זמן. נופלים, נכנסים לחצרות, רצו ושוב, אתה עוד פעם חוזר, וכמה שאתה יותר לומד, יותר, אז התנודות הן יותר קטנות יותר, כניסות יותר עמוקות, יציאות יותר חלשות, ואז זה בעצם הסוג אחר של החיים. אנשים חיים בצורה כזאת, חיים אחרים לגמרי. שזה יהיה לנו בראש השנה, על זה כדאי להתפלל. נעצור כאן. תכינו לפעם הבאה חכם עדיף מנביא. מאמר הבא, חכם עדיף מנביא, תכינו לפעם הבאה. תקראו, תדעו אותו כמעט בעל פה. הוא נמצא בהמשך של ספר של אורות. המאמר הבא של הספר.